עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
את הנוף הרוחני הירושלמי יודע ששכונת בית הכרם איננה מהשכונות הקלות, נאמר בלשון העדינה. וכאשר מופת הדור מרן הראשון לציון שליטה מגיע אלינו והגיע מספר פעמים, אמר לי יהודי אחד, דווקא רחוק, שבעזרת השם הולך ומתקרב, כשראיתי את מרן הראשון לציון, השערות שלי עמדו לי מרוב התרגשות. הדבר גרם לחיזוק אדיר. מאות מתושבי השכונה באו והתרגשו לשמוע את דבריו המופלאים של מרן הראשון לציון. הדבר גרם לחיזוק ולביצור חומות התורה והקדושה, לחיזוק בשיעורי התורה. יהי רצון שנזכה לשתות את מימיו המתוקים, לעמול בתורתו הקדושה לאורך ימים טובים ושנות חיים בגאולה. עולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
ברשות מורנו ורבנו הראשון לציון, ברשות כל הרבנים, ברשות הקהל הקדוש, נגיד משהו קטן על פרשת השבוע. ואתה מה השם אלוקיך שואל מימך, מימך קריאים לירה. הגמרא דורשת, התקריא מה אלא מאה. ראית בחתם סופר על התורה, הוא אומר שהרי התורה, הגמרא אומרת שעשרה מאמרות דברי העולם. וראשית זה מאמר ראשון. ראשית אפילו לא כשלא כתוב ביומר, זה גם כן מאמר. ואומר אלוקים מאור וכו' 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 וכו'. עד מאמר התשיעי, ואומר אלוקים נעשה אדם בצלמנו. זאת אומרת, אדם נברא במאמר התשיעי. ואם נחשב את האותיות אלפא בטא, מאלף עד טת, אלף ועוד בית זה שלוש, אחר כך ג' זה שמונה, לכן זה הדרך עד טת, נגיע ל-45. כמניין אדם, כמניין מה? הוא אומר, אבל יש אור ישר לפי הקבלה ואור חוזר, שעולה למעלה בחזרה, אז יש לנו 90. אם אמר, העשירי, כל אחד כלול מעשרה, נהיה 100. והשלימות של האדם, כשמגיע לקומה שלמה, בשביל המקובלים, שיש 100 מדרגות. אנחנו מפרש. הרמב״ם, המשנה בכלים, במידות, כתוב שההיכל היה גבוה מהאמה. הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה שלא רק הגובה היה מהאמה, גם בשטח, גם ברוחב, כולו היה 100. זאת אומרת, לרמוז לנו שבית המקדש היה השלימות המיוחדת שיכולה להיות. שיא השלימות, הכל 100, קומה שלמה בכל הבחינות. הרמב״ם כותב עוד, כתוב שבת, שבתותי תשמורו ואת מקדשי תיראו. הגמרא דורשת מקום אחר, את מקדשי תיראו, את שבתותי תשמורו, אפילו שאמרתי לך לירא מהמקדש, אבל שבתותי תשמורו, שאין מלאכת ואת המקדש דוחה שבת. אבל מה הדרשה הפוכה, את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, לא כתוב. והרמב״ם מחדש, וכמו שאמרתי לך לשמור שבת בכל מקום, בכל זמן, ככה צריך לירא מהמקדש תמיד, בין בחורבנו, בכל מקום, בכל זמן, גם בחורבנו צריך לירא ממנו. על כן הרמב״ם כותב להלכה שאף על פי שקדושה ראשונה שיהושע קידש את הארץ בטלה אחר כך עד שבאה עזרה וקידש את המחדש, אבל קדושת שכינה של בית המקדש לעולם קיימת. ועל כן מי שנכנס היום בית המקדש להר הבית, תלוי איזה מקומות, והוא תמי מת, כמו שכולנו היום תמי מתים, אין לנו איפה פרה, אז הוא חייב בקרת. קרת זה מהלווים הכי חמורים שיכול להיות. הרבד אמנם חולק שם. אומר שהרמב״ם כותב את זה מסברה. הוא אומר, כן, אין חיוב קראת, אבל לא אומר שמותר. אין חיוב קראת. והמרן שם מרקס לשני מחזק את דברי הרמב״ם, מביא לו ראיות לדבריו. על כל פנים, גם אם יש מחלוקת, יש בו ספק קראת, ספק דאורייתא, אבל חמור מאוד. צערנו היום, קמים אנשים, לכו ראי השם, נכנסים להר הבית. משחקים באש, כמו שאומרים. יש אמנם מקומות שמדם תובל, אפשר להיכנס, אבל מי אפשר להגיד לאנשים פשוטים, העם חרדים, איפה להיכנס, איפה זה? כמו מרן רבנו עבדה עליו שלום, בשעתו כבר לפני 40 שנה, 50 שנה, הוא אמר שאסור בהחלט להיכנס שם. מי לנו יותר גדול ממנו בפסיקה? ככה גם גדולי הדור האחרים. היה חכם אחר גדול, אמר שאפשר למדוד, אבל אנחנו יודעים למדוד היום. ושאלה, מה זה אמה? יש כאלה אומרים 58 סנטימטר, יש כאלה אומרים 48. איך לדעת? איך אפשר לדעת? ואם חכמים אומרים שמותר להיכנס, ומצווה להיכנס. אני לא יודע מה המצווה להיכנס שם, מה יכולים לעשות שם? אנחנו יכולים לבנות את הבית, יש לנו אפשרות. חוץ מזה שכל העולם גועש, גם אם יש אפשרות, מבחינה מדינית, אין אפשרות לבנות. כי הרמב״ם כותב מפורש שם, מקום המזבח הוא מכוון ביותר. גם בית שני, כשבנו את המזבח, בנו אותו על פי נביא, שהיה להם איפה השטח, איפה בדיוק, איפה המקום שלו, איפה, איך המידות. לא יכולה לעשות מה שהם רוצים. ואלה נכנסים שם להר הבית, להתפלל, מה להתפלל? מה חושבים שעד כך התפילה יותר מתקבלת? להפך, הם עוברים לדברי חכמים. מי ביקש את זאת מידכם? ומוס חצריך השלום. הם כולם יהודים יקרים, מתכוונים לטובה, אבל מי שמכוון אותם, הם אנשים שטועים. שזה צועק כמו רבנו, הדברים האלה, שבאמת יש פה חשש כרת. אסור להיכנס שמה. אנחנו כואב לנו על אלה שלא יודעים שנכנסים. שמעתי כמה אלפים כבר נכנסו בתשעה באב. הם יודעים מה זה כרת? חוץ מזה, הם לא יודעים כמה אנטישמיות זה עושה בעולם. יהודים בצרפת, בלונדון, בכל המקומות בעולם הם סובלים מהדברים האלה. הגיעו גם עד שפיכות דמים. גם פה בארץ יש שנאה גדולה, מה זה נותן? אנחנו הרינו נגזר עלינו לחיות עם הערבים. מה לעשות? זה המצב. צריך להפריד, אבל אין ברירה, אנחנו חיים איתם, למה לבות את השנאה? למה לגרום לך שלום שפיכות דמים? גם אם הם צודקים, נכון, זה שלנו ודאי, אנחנו מחכים, אנחנו ציונים יותר מהם. מי לא מחכה לבינם איזה מקדש? אבל תארינו לא הזמן. השבוע המלך להיכלו. מה תאירו, מה תעוררו את האהבה. עד שתחפץ, כשבחור יחליט לבנות את הבית. אדם צריך להיות חכם. יש פתגם שמדברים ברחוב. אל תהיה צודק, תהיה חכם. גם ביבי שנתן החלטה לפני חודש, נכניס שם מגלי מתכות. לכאורה החלטה נכון לעמוד, זה צודקת. אם היה שואל אותי את המרבדיים, שלא יפקרות שם. אבל כאשר ראה שיש רעש בעולם, יכול לגרום הרבה צרות, ביטל את זה, חזר בו. בכל הכבוד, היה לו אומץ לבטל את זה. מנהיג שלא יכול לבטל את החלטה שלו הראשונה, זה לא מנהיג. וכל הביקורת שיש לנו עליו, אין דעת, אבל הדבר הזה הוא נהג בתבונה. ומה הם חושבים? אנחנו נלך נגיד כל העולם? לא פחדים על דם נקי שישפך השלום בחוץ לארץ, או פה בארץ. צריך כל אדם לדעת שזה עוון חמור מאוד, עוון שיכול להיות קשור בכרת. כרת זה אחת מהלווים הכי חמורים שיש. חוץ מזה שגורם שנאת חינם, גורם אנטישמיות בעולם. יהודים בורחים מצרפת לפה בגלל אנטישמיות. באים לפה אין להם עבודה. מכיר הרבה משפחות בהר חומה, עזבו את הבתים, עזבו את העבודות, באו לפה, אין חומה, אין להם עבודה, חוזרים עוד פעם לשם, או שהולכים ובאים ומשפחה מתפרקת. זה דברים בלי אחריות. לנו יש תורה, לנו יש מנהיגים. חכמי התורה צריך לשמוע להם. אני מחזק את ידי רבנו שהוא עומד את זה בפרץ. צריך לדחות כל הביקורת שיש, כי זה ביקורת לא אמיתית, ביקורת נגד ההלכה. צערנו היום הכל מותר לדבר, נגד בתי הדין, נגד הרבנים, הכל מותר. תקשורת מדברת כחופשי, באתם חכם, אדם גדול אומר משהו הלכתי, כולם עטים על השלל, מדברים, משפילים, ואין מי שעמוד בפרץ. אני לא דרשן ולא רגיל לדבר, אבל הדבר הזה כאב לי מאוד, וזה נוגע בנפשנו, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית, גורם הרס בכל העולם. טוב, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יחיש גאולתנו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו בנחת ורחמים, נזכה כבוד הרב להגדיל תורה ולהאדיר, לעמוד בפרץ, לא לפחד מאף אחד. זכות עבודכם תעמוד לכם.
חזק וברוך והגאון הגדול רבי ציון בוארון שליטא, חבר בית הדין הגדול מבכירי חשובי הדיינים פה בארץ. הוא זכה שהוא היה מקורב מאוד למרן האבא, זכר צדיק לברכה, הרבה הרבה תיקים של עגונות וכל מיני דברים חמורים ביותר. הוא זכה לשבת יחד עם מרן האבא ואיבן את הדברים, וברוך השם בכוחה דהיתרה. כאב לו לרב מה שהכריזו עכשיו בתשעה באב בגאווה, שעלו למעלה מ-1,000 אנשים להר הבית. היו אנשים לבושים לבוש של חרדים, צילמו אותם אחורנית, לבוש של חרדים לבושים. בחול המועד פסח האחרון היינו הרבנים הראשיים בכותל המערבי בברכת כהנים. ניגש אלינו איזה חבר כנסת אחד, לא רוצה להגיד את שמו, בא במטריס לפני הרבנים בצורה גאווה: עכשיו אני חוזר מעלייה להר הבית, עלו איתי כך וכך וכך ודבר. ואיזה חוצפה, אתה יודע שהרבנים הראשיים לדורותיהם כולם עשרו, גם הרבנים של כל החוגים, הרב קוק, הרב הראשי הראשון, עשר, גם הרב קוק הבן, הרב צבי יהודה הרב שלהם, גם כן עשר. כל הרבנים הראשיים, הרב ציון עזיאל, הרב הרצוג, מרן זכר צדיק לברכה, חוץ מהרבנים הפוסקי הדור, כמו הרב משה פיינשטיין, הרב חזקאל אברמסקי, הרב שלמה זמן נוירבך, הרב אלישיב, מרן, כל גדולי הרבנים, כולם עשרו. אז בכל הכבוד לרבנים שלהם, יש להם רבנים, לא הגיעו לגדולי התורה האלו. מישהו מהם הגיע לגדולי התורה כמו רב אויבך, כמו רב אלישיב, כמו מרן? מי הגיע לתורה שלהם? בסדר, יש להם תורה, אבל לא כמו מרן, לא כמו רב אלישיב, לא כמו רב אויבך, לא כמו רב אברמסקי, הרב משה פיינשטיין, הסטייפלר, הרב שך, גדולי עולם, וכולם עשו. והם באים באיזה עוז, הוא בא אומר לנו, חבר כנסת הזה, אומר לנו, עלינו לבית, אתה יודע שהרבנים הראשיים אוסרים את זה. אתה בא ככה ומטריס, וגם עכשיו, בשעה באב, ככה באים בגאווה, שעלו להר הבית, דברים אלו זה פרצה חמורה, כמו שהרב הזהיר על זה, יש הבעיה של ספק. יש נקודה, הרבה תיירים מגיעים לכותל המערבי, ועולים בשביל הזה של הר הבית. הם רואים דתיים נכנסים משם, עם כיפות, חושבים שזה מותר. הם נכנסים לפני ולפני, בלי תבילה, בלי שום דבר. תגיד אלו תבלו, תגיד אלו יודעים איפה הגבול, נניח, כן? זה לא נכון, נניח. אבל הם יודעים, כל הדברים שנכנסים שם, לא יודעים כלום, סומכים על הדתיים שנכנסים, ונכנסים אחריהם. ואתה מכשיל את הרבים, כל קלה אצלהם עולה לכותל המערבי, עם כל השושבינים, ילדים, ילדות, עם האמא, עם החמה, מה זה? עם הצלמים, צלמות, כל העולים שמעולים להר הבית, עולים, נכנסים, איך מותר? תגיד, אולי הקלה טבלה, מה עם כל הנחרים? איך מתרים דבר כזה? זה פרצה חמורה ביותר, ויש להם את העוז לצאת נגד כל גדולי ישראל. חינכו אותנו, אנחנו מתבטלים בגדולי ישראל. איזה גדולי ישראל? גדולי ישראל האמתיים. הולכים, מחתימים כל מיני רמים בישיבות הסדר, כל מיני רמים. הנה, יש כמה עשרות רבנים. מה אתם משווים אותם עם כל הכבוד, משווים אותם עם כל גדולי התורה האלו? מי מתקרב בגדולי התורה האלו? אין להם שכל להבין את הדברים האלו, צערנו הרב, והם ככה הורים יותר. זה כאב, הדבר הזה כאב לרב בוארון, ואמר הוא רוצה לבוא לכאן, לדבר על זה, להזהיר את הציבור, כל אחד דבר עם השני, אוי ועבור את הפריצה הזו שנהיה גם אצל החרדים. לכן, להיזהר ולהזהיר, כל מי שמזהיר ירבה שלמה כנהה ויהיה חמים ושנים. אני גם רוצה לומר חזק ברוך לרב המקדים, הרב גדעון שניאור, מרבני שכונת בית הכרם. הוא בוגר שלנו, של ישיבת חזון עובדיה, לפני 25 שנה, ברוך השם בפרת יוסף, הוא צעק חן בספטותיו, הוא מזכה את הרבים, נותן שיעורים בהלכה, והוא צמוד כל ההלכות שלו וההלכות של מרן. ההלכות של מרן זכר צדיק לברכה, כולם מבוססות, כולם על פי הפוסקים, לא רק סתם מוציא איזה סברה ככה ואומר, או זה פוסק אחת, סברה יחידה, ואומר, אלא הכל אצלו מבוסס, והוא הולך בדרך הנכונה, נברך אותו, שיזכה עוד, להדיר את הרב אדירה, ויעשה עוד כאלה וכאלה. אנחנו נמשיך את השיעור של שבוע שעבר, לקראת הסוף, אמרתי איזה הלכה, שזה לא היה ברור, בפרט שיש איזה רדיו, שלא מביא אחרי 11, לא יודע, אותו חשוב החדשות, לא יודע למה, תדעו שם תדעו את הדיר קודם, אמרו, לא אמרו את ההלכה הזו בצורה נכונה, אני מסביר את ההלכה בצורה נכונה. אמרנו בשיעור, נת ברנת דהתרה, נותן טעם, בר נותן טעם דהתרה, מותר. ראינו מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, שחכמי הספרדים מקילים גם לכתחילה, והאשכנזים רק בדיעבד, אם עשו את זה, מותר לאכול. אמרנו גם כן שנת ברנת באוכלים גם כן מותר. הגאון מליסה החמיר בזה. רבי עקיבא איגר בתשובה בסימן ס"ז החמיר בזה. ונת ברנת זה נאמר בכלים. כמו ששבוע שעבר הסברנו באריכות מה זה נקרא נת ברנת. אני חוזר בקיצור, יש מחוות בשרי. בצהריים תקנו בזה בשר. זה בין יומו. החלפנו את השמן, שמן חדש. תגענו בזה ביצה. מותר לאכול את הביצה הזו בארוחה חלבית. מותר גם לתגן לכתחילה את הביצה ממחוות בשרי כדי לאכול את זה בארוחה חלבית. זה נקרא נת ברנת דהתרה. אומר בקיבייגר, זה דווקא נבע בכלים, שהכלי בלע בשר והכלי העביר טעם לשמן והשמן נתן טעם בביצה ועדיין זה יתר. זה נקרא נת ברנת. באוכלים לא נאמר הדין הזה. גם הגאון מליסה בחוות דעת גם כותב ככה. אבל הרב פרנק מביא רבי קיבייגר במקום אחר, ודרוש בחידוש, שהוא כותב לא ככה, סותר את דברה מה שכתב בתשובה בסימן ס"ז. הוא כותב שנת ברנת דהתרה מותר גם באוכלים. גם הפרי מגדים סובר, שנת ברנת מותר גם באוכלים. יש שו"ת עין יצחק של הגאון רבי יצחק אלחנן, גדול הדור לפני יותר מ-100 שנה. הוא כותב מפורש, שנת ברנת דהתרה מותר גם באוכלים. ככה ההלכה. זה דבר דרבנן. פוסקים כמו הפוסקים האלו, לא כמו הגאון מליסה, כמו שהזכרתי עכשיו. עכשיו, מה פירוש נת ברנת דהתרה? קודם כל, דבר שהתבשל, מה פירוש נת ברנת באוכלים? דבר שהתבשל עם בשר, תבשיל של בשר, תפוח אדמה. תבשל אחד עם בשר בגדרה אחת. אדם אכל רק את תפוח אדמה. לא אכל, לא את העוף ולא בשר, לא נגע בזה. האם צריך לחכות 6 שעות או לא? מרן בשולחן ערוך, בית יוסף וגם שולחן ערוך, בסימן פתט סעיף ג' מרן כותב שאם הוא אכל את זה לא צריך אפילו את ידיים, יכול לאכול אחרי זה מיד תבשיל של בשר, יכול לאכול אחר כך תבשיל של גבינה. אם הוא רוצה לאכול גבינה ממש צריך את ידיים, זאת אומרת מספיק את ידיים שלא יהיה משהו ביד שלו שיריים של בשר, אבל לא צריך לחכות 6 שעות. כך כותב מרן, הוא מחלק בין תבשיל של גבינה לבין גבינה עצמה. זה סימן, סימן פתק, סעיף ג' לעומת זאת, בבית יוסף, בסימן קוף עין ג' באור החיים, לא בירידה, קוף עין ג' דיני סעודה, דגים ובשר, מרן שם מביא בית יוסף, שנהגו העם שלא אוכלים גבינה, אפילו שאכלו תבשיל של בשר, לא אכלו בשר, אכלו תפוח אדמה, אכלו דברים אחרים, תבשיל של בשר, אבל קיבל טעם מהבשר, טעם כעיקר, קיבל טעם, צריך לחכות 6 שעות עד שיוכל גבינה. זה סותר למה שמרן כתב בסימן פתט. שם מרן כתב שאם לגבינה, נטילת ידיים. כשיש לגבינה, אז לא צריך לחכות שום דבר, נכון? פה מרן כותב מפורש שנהגו העולם. באמת הרמה בסימן פתט, הוא מעיר את הדבר הזה, לא את הסתירה, מעיר את ההלכה הזו. הוא אומר, נהגו העולם להחמיר בתבשיל של בשר, שלא לאכול אחרי זה בשר, חלב, עד שעבור 6 שעות. ככה הלכה, רבותיי, הלכה, כמו שמרן כתב באור החיים. לא כמו שכתב ביורי דעה, מרן שמח על מה שפירש באור החיים, שמצד מנהג נהגו העולם לחכות שש שעות. כולם יודעים שככה הלכה. מי שאכל תפשיר של בשר ורוצה לאכול אחר כך גבינה, צריך לחכות שש שעות. אז מה פירוש נת ברנת באוכלים, שאמר רבי עקיבא איגר שמותר, ביצחק חנן, פרי בגדים, אמרו שמותר. מה פירוש הדבר הזה? כנראה זה הפירוש. מרן בהליכות עולם בחלק זין כתב על זה, ולא פירש את הדבר, שמח על המעיין. עכשיו שכולם תודה חכמים, ושמח על המעיין. הפירוש הוא כך, בישלתי תפוח אדמה בסיר יחד עם בשר. לקחתי אחר כך תפוח אדמה, כמה חתיכות של תפוח אדמה וגזר, בלי בשר, הוצאתי אותם ושמתי אותם במרק פרווה. המרק הזה לא היה בזה בשר, מרק פרווה. עכשיו רוצה לאכול אחרי המרק הזה, או יחד עם זה גבינה, או אחרי זה גבינה. זה נקרא נת ברנת באוכלים. הבשר, סליחה, תפוח אדמה, הוא קיבל טעם מהבשר. לא, יש בו, לא בשר בעין, קיבל טעם מהבשר. עכשיו שמת אותו בתבשיל אחר, תבשיל שמרק, וכל התבשיל כולו, הטעם כולו התפזר בתוך התבשיל. זה תבשיל פרווה, לא תבשיל של גבינה או של בשר. זה נקרא נת ברנת באוכלים, ומותר לאכול אחרי זה גבינה או יחד עם זה גבינה. זה הפירוש נת ברנת באוכלים. שבוע שעבר אמרנו את זה מהר, היה סוף השיעור, רצינו לגמור מהר, אז לא הספקנו להסביר את זה טוב. הנה עכשיו אנחנו מסבירים את זה. צריך לדעת מה שאמרתי לכם, נת ברנת היתרה מותר לכתחילה, זה מחלוקת. הבאתי לכם שבוע שעבר שהרב משש, זכר צדיק לברכה, שבחן אותנו באיסור ויתר, התזכח איתי הרבה על הדבר הזה. הוא לא רצה בשום אופן לשמוע שזה מותר. הוא, דעתו היה להחמיר. כמו השח, כמו התז, כמו כל חכמי האשכנזים, שרק בדיעבד זה מותר. לכתחילה, הנה מרן כותב, לשון דיעבד, דגים שעלו או נתבשלו בקערה, זה מותר. לא מותר לעלות על שלבי דג. הנה, ככה הוא דייק. אבל הוא שמח על זבחי צדק. זבחי צדק בנשחי, כף החיים, שככה הם פסקו. אבל צד שני הבנו לכם, מערה בן טאווה, לפני קרוב ל-400 שנה, בשו"ת חוט המשולש, כותב מפורש שנת בנת דתרה מותר לכתחילה. הבאנו רבי חיים אבולעפיה במקראי קודש, כותב מפורש, נת ברנת דהיתרה מותר לכתחילה. הבאנו בית דוד לפני 250 שנה בערך, לפני החידה, כותב מפורש, מותר לכתחילה. הבאנו רבי יהודה עייש במטה יהודה, כותב מפורש, נת ברנת דהיתרה מותר גם לכתחילה. יש להקת פוסקים. גם בראשונים, לגבי פסח כתוב שמותר נת ברנת דהיתרה. זה רשב"א, זה ריטב"א וזה רמב"ן. כתוב מפורש את זה, שנת בנת מותר בפסח שאפילו משהו אין בזה. חמץ בפסח ומשהו, אפילו בערב לא בטיל. הם מתירים את זה בפסח, למה? כי אפילו משהו אין בזה. האם בזה אפילו משהו? למה זה יהיה אסור לכתחילה? הם אומרים מותר גם לכתחילה, כי בזה אפילו משהו. ככה מבואר בחזון איש, בסימן קי"ט באור החיים, בהלכות פסח. מבואר מדבריו שנת ברנת בפסח מותר, כי אפילו משהו אין בזה. כך כתב כאן בספר, זכר יוסף. גם כותב ככה. גם אביו של גינת ורדים, יש לו תשובה בזה, והוא כותב שנת ברנת בפסח מותר. למה אין בזה אפילו משהו? לפי כל הפוסקים האלו. אין בזה משהו? אז למה יעשו לכתחילה? לכן, נת ברנת לכתחילה, הדין הוא שזה מותר. מסעדות, בתי מלון, עושים את זה גם לאשכנזים, לא רק לספרדים. שם המשגיחי כשרות צריכים לשים לב שלא יעשו נת ברנת לכתחילה. כי אוכלים מזה גם אשכנזים. איך אתה יכול להקל להם דבר נגד דעת הרמה? לכן מקפידים בזה. כל המסעדות, כל בתי מלון, יש להם הכשר של רבנות. לא מדבר אני על בד"ץ, מדבר על הרבנות הרגילה. יש להם הכשר של רבנות, הם לא עושים נת ברנת. אבל דווקא מיניים בדיעבד יעשו את זה, אז לא צריך להחמיר עליהם. היה איזה משגיח כשרות אחד, בא לרבנות הראשית, היה איזה כנס של משגיחי כשרות, וככה התגאה. הוא סיפר על המקום שהוא משגיח כשרות, בית מלון אחד, ועשו שם נת ברנת, דהיתרה. לכתחילה עשו את זה. היה כמות גדולה מאוד. אז הוא מספר, לקחתי את הכל, והכל זרקתי את הכל, והבעל המלון צעק עליי, לא אכפת לי היה. הוא רוצה להתגאות שהוא תקיף, שהוא חזק, הוא לא מפחד. אמרתי לו, לא תמיד ככה צריך לעשות, תשקול את הדברים. לפעמים תראה לבעל מלון, תשמע, פעם אני אוותר לך. בדיעבד זה מותר. גם לאשכנזים, בדיעבד זה מותר. אתה יכול להכיל אותם בזה, לא צריך לספר להם שזה בדיעבד. בדיעבד זה מותר. פעם הבאה, מה כזה תעשה, אני אעשה לך קנס. לא הכל לזרוק, זה בת תשחית, זה כמות גדולה מאוד. כנס אותו, נדע בכמה, 500 שקל, 100 דולר, כנס אותו באיזה סכום מסוים. אבל לא יאבד את הכל אחד לזרוק. הוא בא לספר את זה כאילו להתגאות שהוא עשה. נכון, חתחילה אנחנו עושים בסעדות, בתי מנום, כמות ציפורים, גם כמו דעת הרמה. אבל ידע עבד אם עשה את זה, לא לזרוק את הכל, כי גם אשכנזים, ידע עבד, זה מותר. יש ספר, קוראים לזה טעמו ורו. חבר אותו, זה תמיד חכם אחד, מבית שמש. תמיד חכם טוב, חבר את הספר הזה. לפני כמה שנים, הוא דעתו כמו הרב משאש, לאסור נד ברנד יתרה, כמו זבחי צדק בן איש חי, הוא מפלפל, מביא ראיות, הוא מביא את הספר אליי, לפני כמה שנים, הוא רצה הסכמה מאיתנו, שניתן לו הסכמה. הוא אומר, אני לא מסכים איתך בהלכה, מה אני אתן לך הסכמה? אני אכתוב לך הערה? אני אגיד, כן, תכתוב מה שאתה רוצה. כתבתי לו בהערה שיש להקת פוסקים אחרונים שהזכרתי, מרא בן תאווה, בן דוד, רבי חיים אבו לאפיה, כל אלו, רבי יהודה עייש, כולם מתרים גם לכתחילה. כתבתי לו את כל זה, הבאתי לו גם ראיה מסימן, סוף סימן פתה, תגבר לבן שמשון, מתי לחתוך את הלחם בסכין בשרי ונת ברנת, והערכתי בזה. טוב, קראתי לו הסכמה. הוא הלך לעוד רב, את שמו אני לא אגיד, וכתב לו הסכמה הפוך. והוא כותב עלינו, בהסכמה שלו דברים קשים מאוד, כותב עלינו. חבל שהוא לא חזר אליי והראה לי מה שהוא כותב. הייתי עונה לו בחזרה, עונה לו באבי אביו. אבל הוא לא יראה לנו, לא יחזר לנו את זה. ותראו מה הוא כותב הרב הזה. אני בכוונה לא אומר את השם, יש אנשים עושים פוליטיקה. כשאני אומר איזה שם ואני חולק עליו, לא מבינים שזה דרכה של תורה, מה אתה רוצה? ואחד ריש לקיש, לא חלקו ביניהם, אביי ורבא, לא חלקו ביניהם. רבנו תם לא חלק על רש"י, על הסבא שלו. רש"י היה רבן של ישראל. מה תגיד, רבנו תם חלק עליו, אז מה, לא רבן של ישראל? זה דרכה של תורה. יש אנשים מצומצמים, יש להם קטנות המוחין, סילוק המוחין. לא מבינים, רואים, רב חולק, מזכיר אותו, וואו, נגדו, תקם. לכן אני לא מזכיר שמות. בהסכמה השנייה שאחריי, אז הוא מביא מה שאני כתבתי, הוא כותב, וזו פליאה לא אוכל לה. מי ראה כזאת? מי שמע כאלה? נעלמו ממנו כל דברות רבותינו זה בתלמודים, בבלי וירושלמי, ודברי כל רבותינו הראשונים והאחרונים, ומרן ז"ל, שמעתם? נעלם מאיתנו כל דברי רבותינו, ראשונים ואחרונים. מה? שיש מחלוקת בפוסקים בדבר דרבנן. מהי הדין אם רוב הפוסקים יכתבו לאסור, ומיעוט יכתבו להקל? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אגמור את ההלכה הזו ואשמע אותך, בסדר? נגיד באמצע ההלכה. שהפוסקים חוקים ביניהם בדבר דרבנן. שומע שמאי? הרוב הפוסקים אוסרים. כמו המקרה שלנו. שח ואתה, אז הפוסקים אשכנזים, כולם אוסרים. יש לך מיעוט פוסקים חשובים, לא סתם מיעוט. פוסקים חשובים, כמו שהזכרתי, שמקילים. האם שייך לומר בזה ספק דרבנן לכולה או לא? אנחנו בהסכמה שם כתבנו, לו יהיה לספק, תגיד ספק, ספק דרבנן לכולה. אבל זה לא דאורייתא, לא תבשל גדי בחלב אמו דרך בישול אסרה תורה, זה דרבנן, לא דאורייתא, ספק דרבנן לכולה. אז זהו כעס. מה? ספק דרבנן לכולה נגד רוב הפוסקים? במיעוט? הוא כותב, זו לא אמרה אדם מעולם. אין דבר כזה, להגיד שספק דרבנן לכולה גם ברוב הפוסקים? לא אמרה אדם מעולם. ולא אוכל להימנע מלומר, תמו מסיים, זה מה שכעסתי על המילים האלו. מאיך אפשר, תורתנו אמת כתיב בה, ואין התורה נדבקת, אלא למי שהוא אמת, הוא משתדל באמת לאמת. נכה, ביטל את כל הדברים, מי שהתורה לא נדבקת, רק בו התורה נדבקת. למה מי שהוא באמת, משתדל באמת לאמת, התורה נדבקת? זה המילים שהוא כותב. עכשיו בואו נראה איפה הצדק. בואו נראה מי נעלמה האמת הנהדרת, איפה נעלמה האמת הזו. בואו נראה. יש גמרא בעבודה זרה בדף זין עמוד א', תנו רבנן, חכם אחד אוסר וחכם אחד מתיר. יש שני רבנים בעיר, אחד אוסר ואחד מתיר. זה אומר זה כרת, זה דאורייתא, והשני מתיר. מה זה מותר לכתחילה, מה לעשות? אם אחד גדול מחברו בחוכמה במניין, לך אחר הגדול, אל תפחד. הוא אומר דאורייתא, הוא צועק, אבל הוא גדול ממנו. אתה רואה שבקי בבבלי, בקי בירושלמי, תשובות הגאונים, תשובות הראשונים, שולחן ערוך, נושא כלים, אחרונים, הוא גדול, לך אחר הגדול. מה זה בחוכמה במניין? חוכמה אנחנו יודעים, חוכמת התורה. מה זה מניין? שם מפרש הריטב"א, מניין, מניין התלמידים. יש לו יותר תלמידים, והתלמידים כולם הסכימו איתו, אז זה כאילו רוב. רוב התלמידים הסכימו איתו, לך אחר הגדול. היו שניהם שווים, או אתה לא יודע מי יותר גדול, היום בדורנו, כולם יודעים לדעת מי רב יותר גדול מהשני, וזה יש פרק וזה יש פרק, זה יש גלימה, זה יש גלימה, יודעים מי יותר גדול? לא יודעים מי יותר גדול, שניהם שווים, מה עושים? אז תלוי, אם חולקים בדבר דאורייתא, ספק דאורייתא לא חומרה. בשל סופרים, אלך אחר המקל. זה אומר רבי יהושע בן כוחה, הוא אומר את זה. אם היו שניהם שווים, אז בדבר הזה, אם דאורייתא תחמיר, דרבנן תקל, מדייק שם הכסף משנה, הרמב"ם מעתיק את זה להלכה. שני חכמים שפוסקים הלכה, בדאורייתא מחמירים, ודרבנן מקילים. זה פוסק את זה הרמב"ם בהלכות ממרים. בא כסף משנה ומסביר, אפילו עם התלמידים, בהתחלה כתוב, עם הגדול ממנו בחכמה במניין, מניין התלמידים. במקרה השני של רבי יהושע בן כוחה, אפילו עם התלמידים כולם עם הרב האוסר, ויש רוב של אוסרים, ויש אחד שחולק, אם זה בשל סופרים, אלך אחר המקל. מפורש בכסף משנה. מה כתוב שם? אם אתה רואה רוב פוסקים שיבואו עם האוסר, יאסרו איתו, יש לך מיעוט פוסקים שמתירים, מה אתה עושה? סבד רבנן, תקל. דאורייתא, תחמיר. בדרבנן, תקל. מה רואים מהכסף משנה? זו ראיה ברורה. רואים מהכסף משנה שהוא דעתו ודעת הרמב״ם, שהולכים ספק דרבנן נקולה אפילו נגד הרוב. ככה מפורש בחקר לב. החקר לב היה ראשון לציון, רבי יוסף חזן, לפני קרוב ל-200 שנה. הוא היה סבא של רב חיים פלאצ'י. ספר הזה, ספר נפלא. כפי מזכרתי פה, שמרן אמר לי שבצעירותו היה שני ספרים שהיה שומר אותם לחג, לומר אותם בחול המועד. מה הם שני הספרים? חקר לב ותורת חסד מלובנין. וזה הספרים שלו מביא לו תענוג, מביא לו שמחת החג, מביא לו. הגאון החקר לב כותב מפורש, אפילו יש לך רוב נגד מיעוט, המיעוט אבל חשוב, לא מיעוט יחסתם, בדבר דרבנן אנחנו מקילים, ספק דרבנן נקולה. יש ספר גט פשוט, חיבר אותו מהרב בן חביב, גט פשוט. יש בסוף שישה כללים, בסוף. בכלל שלו האחרון, הוא מדבר על הנושא הזה. ספק דרבנן ברוב הפוסקים נגד מיעוט, שהרוב אוסרים והמיעוט מתירים. הוא מוכיח מכמה דברים, בין היתר הביא את הרמב״ם שלפני כן הזכרתי, והוא כותב, ספק דרבנן לכולה, גם במיעוט נגד הרוב. למה? כי חכמים לא דיברו, אלא בוודאי. מביא את הרשבץ בזוהר הרקיע, שהוא מסביר למה ספק דרבנן לכולה, שחכמים מראש דיברו על ודאי, לא דיברו על ספק, ועדיין תורת ספק עליו, ולכן הולכים בזה להקל, מפורש, בגט פשוט. יש ספר, ימי יוסף בתרה, חיבר אותו הגאון רבי יוסף ידיד הלוי, היה רב שכונת הבוכרים לפני 80-90 שנה, מרן, זכר צדיק לברכה, זכה להכיר אותו, הכיר אותו וגם הכיר את כף החיים. פעם אמר לי מרן, תראה, הכרתי את שניהם, אין אצלי ספק, הרב יכול להגיד את זה, לא אנחנו. אין אצלי ספק שרבי יוסף ידיד הלוי היה יותר גאון מהכף החיים. פלפלן, גאון עצום, בקי גדול. אבל תראה, מי מכיר את הספר שלו היום? רק החכמים בקושי מכירים ימי יוסף בתרה, שירית יוסף, ואחי יוסף על גיטין. מעט מכירים את זה. רוב הציבור לא מכיר. כף החיים, כולם מכירים כף החיים. גם האשכנזים מקנים בנו לספר הזה, קוראים לזה כיף החיים. יש לכם כיף. הכל שם כתוב בכף החיים. כולם מכירים את כף החיים. אומר, אתה יודע למה כף החיים זכה? למרות שהוא לא היה גדול כמו רבי יוסף ידיד הלוי, היה לו ענווה. אומר, אני הייתי ילד קטן, הרב מספר, היה לי בגיל 8, בגיל 9, הייתי רואה את כף החיים, עוצר אותו בדרך, ושואל אותו שאלה, מה כבר ילד קטן יכול לשאול? ילד קטן, זה לא כמו הרב, כן, אבל שואל שאלה, עוצר לכל ילד קטן, עוצר ועונה לו. טוב, אז לא היה הרבה בירושלים, לכן יכל לעצור, אם זה היה היום, איפה יכול לעצור? אבל היה כל ילד קטן שעובר, היה עוצר ועונה לו, היה לו ענווה, אומר מיוחדת, היה לו ענווה. אני פעם סיפרתי שהכף החיים למד ביום שישי בצהריים בכנסת שושנים בדוד, ומרן היה ילד קטן בגיל 6-7, הרב היה קורא תורה תמימה, ספר הזה, פתאום הזדעזעה כל הארץ, הירידת אדמה היה. הלוסטרה הגדולה של שושנים בדוד נפלה וקרסה וכל המקום כולו התמלא אבק. הכף החיים ירד מלמעלה עזרת נשים, איפה שכותב את הספר שלו, בא לבית כנסת, שישי בצהריים, מי יש שם? ריק. זה היה בשנת תפרש פי זין. זה מספר את זה, כף החיים בעצמו מספר את זה. והנה הוא רואה ילד קטן, שיש שם מבוהל, הוא ניגש אליו, והרעידה נגמרה. זה רעד כמה שניות, זה רעד, 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 נכנס לפחד. הרב היה כולו חייל ורעדה. איפה אתה גר, ילד? אני גר פה קרוב, כל פעם שם טוב. בוא, אני אקח אותך. בא לרדת, רואה אין מדרגות. כולם נפלו. עמד הפתח וצעק, הבעל עננו, הבעל עננו, עד שהביאו לו מחבש, הביאו לו איזה סולם, מה קודם כל תורידו את הרב, הילד הקטן, הוא כולו מבוהל, הורידו אותו, חקר כף החיים, ירד, תפס את היד של הרב, והלך איתו לבית. הסבא עליו השלום, ראה את הרב מגיע, איפה הספר תורה תמימה? איפה? שכחתי אותו. איפה שכחת אותו? שם דוד, איפה שם אני אביא את זה? כל המדרגות נפלו. הרב, הסבא כעס. וכפחים, אל תכעס עליו, זה יצא גדול בישראל. מה, אל תכעס עליו, תניח לו. ככה השם עליו. הרב הכיר, זכה להכיר טוב את הכף החיים, וגם את הרב יוסף דלוי. הוא היה אדם ענק, הרב ידיד דלוי היה אדם ענק. הוא היה תוקף את כף החיים בהלכה, מתקיף אותו בהלכה. אז פעם בא כף החיים לראשון לציון, הרב ניסים אל ישר. הוא לא היה ראשון לציון רסמי, אבא שלו, רבי יעקב שאול אל ישר, היה ראשון לציון. אחר כך נחלקו הרבני ישראל ירושלים מי יהיה ראשון לציון, שמו כמה אחדים, היו כמה חודשים ונפטרים, כמה חודשים ונפטרים, היה קפדע. לכן הם פחדו לשים ראשון לציון חדש, שמו ממלא מקום הראשון לציון, מי זה? רבי ניסים אל ישר. בא כף החיים לפני רבי ניסים אל ישר, תראה מה עשה לי רבי ידיד הלוי, כל מה תוקף אותי, תוקף אותי. לא בסדר, תראה בו שענה רבה, באים כל חכמי ירושלים לסוכה של הראשון לציון, יבוא אצלי תבוא גם אתה ביניהם, יבוא גם רבי ידיד הלוי, אני אעשה שלום ביניכם, עשה ביניכם שואלים. ככה היה, הגיע רבי ידיד הלוי, הגיע כף החיים, קרא להם הראשון לציון הרב ניסים אל ישר, וחצי ידיים, מה הוא מקמש השמיים, הוא הסביר לו, מה אתה משהו בקי בקי, הוא בקי בכל הבקי בגר, עבר כל התשובה, אחרי פסק בבקי בגר, אחרי פסק עלייה רבה, עבר כל עלייה רבה, אחרי פסק פיר מגדים, עבר פיר מגדים, מה זה סתם מלקט, סתם ספרי קיצורים, זה גאון עולם, גם הוא גאון עולם, ככה פייס ביניהם וישלים ביניהם. טוב, אני מספר, תדעו מי זה היה רבי יוסף ידיד הלוי. הוא כותב מפורש, כלל, ספק דרבנן לכולה, אפילו מיעוט נגד הרוב, זה לא יצא מגדר ספק, ועורכים הדבר הזה להקל. המערנח, אמכן, כותב שספק דרבנן לכולה, גם במיעוט נגד הרוב, ספק דרבנן לכולה. אז תראו, יש לנו גט פשוט, יש לנו המערנח, יש רבי יוסף ידיד הלוי, וגם כן כסף משנה, שאמרתי גם כן, שכותב ככה. והוא אומר, זו לא אמרה אדם מעולם, ואין האמת נדבקת, אלא מישהו באמת. אתה באמת אתה? מה אתה אומר את המוסר כזה? אתה כותב, לא נדבק האמת, מה לא נדבק האמת? תראה כמה פוסקים, נעלה ממנו. עכשיו רבותיי, כל זה מובע ביומם, אפילו יודע את כל דברים האלו. זה כל התורה שלנו, רבי לא שמע וחיה מנין לו. זה כתוב ביומם, באותו מקום שהוא מציין את ביומם, שם כתוב כל הדברים האלו כתוב. אמנם, לא אכחד לכם, יש מרשד"ם, וכן ספר מפי אהרון. הם סוברים, ספק דרבנן לכולה, רק במחלוקת שקולה. זהו, שניהם שקולים. אבל אם יש רוב, יכול להיות רק הולכים אחרי הרוב. בא רב רבי עומר, והוא דוחה את הסברה של רוב. רוב לא נאמר, שכתוב בתורה, אחרי רבים להטות, אלא בנחלקו פנים אל פנים. יושבים סנהדרין, 71 סנהדרין. יושבים ודנים, זה אומר בכור, זה אומר בכור, שמעו אחד את השני, לך אחרי הרוב, אחרי רבים להטות. יושבים דיינים בית הדין, ודנים ביניהם. זה אומר נראה לי ככה, זה אומר נראה לי ככה. לפעמים כששומעים את הבעלי דינים, כל דיין מתרשם בצורה אחרת. אחרי שהם יוצאים, לפעמים מוציאים אותם בהפסקה, התייעצות של הדיינים, מוציאים אותם, כל דיין מסתכל אחרת, זה משהו אחר, זה משהו אחר, מה עושים הדיינים? מתווכחים ביניהם, מביאים ספרים, מביאים ספרות, או בעל פה בפנים, באים ומביאים ומגיעים, עמק השווה. זה התורה אמרה, אחרי רבים להטות, שנחלקו פנים אל פנים, אבל בספרים, מה שחבר זה אחרי רבים להטות? אז תביא 10 ספרים כאלו, תביא 20 כאלו נגד 4-5, זה עדיין נקרא בגדר ספק דרבנן לכולה. זה כותב את זה בגט פשוט, בכללים שלו. כותב שלא נאמר אחרי רבים להטות, אלא בפנים אל פנים, אבל לא בספרים. בספרים זה הנהגה. הנהגה, כמו שכותב בית יוסף, בהקדמה שלו, נלך אל המקום שיוליך אותנו הרוח, רוח אלאים קדישין, רובם של פוסקים, של הראשונים, הוא מנה אותם, סמק, ומביא את הפוסקים האלו. מה זה? זה בדור הנהגה. לא בטור שזה ככה דין אחרי רבים להטות. זה לא נאמר בימים כאלו. לכן אנחנו אומרים שאפילו במיעוט נגד רוב, עדיין בגדר ספק, וספק דרבנן לכולה. אתם רואים כמה פוסקים יש בדבר הזה? שכתבו שולחים להקל, והוא כותב, זו לא אמרה אדם מעולם. ואותה, זה משפיע השפעה פסיכולוגית. מי שקורא את הדברים האלו, את ההסכמה הזו, אתה מאה. איך? הרי אנחנו פסקנו שמותר לכתחילה? זה לא אנחנו. סיכה פסק מרן, זכר צדיק לברכה לפני שנים. היה אצלנו בקודם לפני 40 שנה, ואז והוא דיבר על זה, שיוכים בזה להקל. אז כאילו הרב, טעה חסודו, כאילו האמת אינה נדבקת אלא למישהו אמת, חסודו ברב אין לו אמת, איך אתה כותב דברים כאלו? אתה רוצה לחלוק? בסדר, אתה חלוק, אבל למה אתה מתקיף? למה אתה כותב שקרים, אתה כותב שטויות, למה? אתה חלוק, תגיד אני חושב להחמיר, בסדר, יש לי נשמה גבוהה, אני רוצה להחמיר, בסדר, תחמיר. אבל למה להתקיף? זה לא דרך הנכונה. אתה רוצה לחלוק? אתה חלוק, כדקה שתורה, מסקנה, הוא לא צודק. הולכים גם מספק רוב ומיעוט, אם זה דבר דרבנן, הולכים להקל בגדר ספק דרבנן לכולה. יש בזה עריכות, רבותה. אני אומר את זה פה בשיעור, ככה בקיצור. הבאתי לכאן ולכאן בקיצור. אבל יש בזה עריכות, ראיות לכאן ולכאן. יש בית יוסף, עכשיו אני נזכר, שוב בית יוסף, בדיני מסלט, בסוף סימן ג' מרן בית יוסף כתב שוט בית יוסף, סימן ג' הוא כותב מפורש של בית יוסף, שאפילו ברוב נגד מיעוט, בדבר דרבנן, משה סופרים לכך המקל. כותב את מפורש של בית יוסף. ואתה כותב, זו לא אמרה אדם מעולם, על בית יוסף אתה אומר את זה, לא אמרה אדם מעולם, האמת לא נדבקת, אלא מי שבאמת, מה אתה מכיר את זה כותב? בית יוסף, כסף משנה, אמר נח, גט פשוט, כל הפוסקים, ביוסף ידיד הלוי, חקרי לב, כל דבר העולם תכתוב ככה להם. לא הדרך הנכונה, הדרך הנכונה לחפש אחר האמת באמת ולהיות מודה על האמת. אני ביקשתי לפגש עם האדם הזה שכתב את ההסכמה, פגשתי את בנו, אמרתי לו אני מוכן לבוא לאבא שלך, אני אלך, אנחנו לא מחפשים כבוד, אני אלך, נדבר איתו, להגיד לו, אתה, ככה אתה כותב? הוא פנה לאבא שלו, לא, הוא לא מוכן, ודאי מה איך לפגש איתי, אין לו מה לענות, מה, אנחנו נתקע אותו, אין לו מה לענות, לכן סירב להיפגש, אבל חבל, רבותיי, זה אדם זה לחפש אחר האמת באמת, תורה אמת כתיבה, אמת כנה ואל תמכור, זה התורה, אדם צריך לחפש אחר האמת באמת. טוב, נמשיך עוד, למדנו שנת ברנד יתרה מותר לחתינה, נכון? יש היום מכשיר מדיח כלים, המדיח כלים הזה, שזה היום גם לנו, לא רק לעשירים ברחביה, גם באוחרים יש את המכשיר הזה, נכון? מדיח כלים, יש שני שטיפות. שטיפה הראשונה זה עם חומרי ניקוי, ושטיפה שנייה זה מים נקיים. מים נקיים אבל חמים. זה מגיע לפחות ל-70 מעלות חום של המים. בשטיפה השנייה, אין לנו בעיה בזה שבשר בחלב. בצהריים עשה כלי בשר, בערב עושה כלי חלב, אין בעיה, כי זה נת ברנד יתרה. מה שלמדנו עכשיו, זה מותר, אין בזה בעיה. הבעיה בעיקר בשטיפה הראשונה. אתה לוקח צלחות בצהריים, צלחות של זכוכית או של חרס, ושם אותם בתוך המגש של המדיח כלים. ואחר כך סוגר את הדלת, ואז בא על זה מים חמים, ומתמלא חצי המקום שם מתמלא במים חמים רותחים, יחד עם חומרי ניקוי. ואז שוטף אותם. ומכניסים את הצלחת, עם עוף, חתיכות עוף, עצמות, אין דבר כזה, אחר כך יעשה סתימה יעשה שם. אלא סוגרים את העצמות תוך המשולש שבכיור, ורק את השומן הדבוק, איך השיריים, מכניסים את זה בפנים. בצהריים עשינו בזה כלי בשר. המדיח כלים הוא נירוסטה. לכאורה עכשיו הוא נהיה ברזל, הוא בולע. שמה הוא נהיה? נהיה עכשיו בשרי. אפילו היה שם כלי זכוכית. מזכוכית לדידן, לא בלעי ולא פולט, אבל יש שם לכלוך, יש שם שומן. אז מילא נהיה, המדיח כלים הזה נהיה עכשיו בשרי. מגיע הערב, אתה מדיח בזה כלי חלב. שיריים של פיצה, כל מיני דברים של חלבי. מה נהיה עכשיו? בשר וחלב ביחד. איך יהיה מותר להדיח כלי בשר וכלי חלב בזה אחר זה? יש פסקים שרוצים להתיר אפילו ביחד. אני עכשיו מדבר על בזה אחר זה, לא מדבר על ביחד. בצהריים, מדיח כלים בשרים, ואחרי שעתיים שלוש, מדיח כלים חלבי. האם זה מותר או אסור? יש בזה תשובה לגאון הרב משה פיינשטיין, באמריקה. כל דבר כזה התחיל באמריקה. מיקרוגל התחיל באמריקה, מדיח כלים התחיל באמריקה. אחר כך מביא את זה פה לארץ. אז הוא כתב תשובה בזה לפני 40 שנה, יותר מ-40 שנה. כתב תשובה בעניין הזה. הוא העלה להקל בדבר. מרן בשולחן ערוך. בסימן צד יהיה סעיף ג' מרן כותב, יש לי קערה גדולה מאוד של בשרי, אני רוצה להדיח בתוך הקערה הזו כלים חלבים. בזמנם לא היה ברז כמו אצלנו שהיה זרם של מים שופים את הכלים בכיור, לא איפה היה דברים אלו, היה מין חבית קטנה כזו, מוכים את הברז, יורדים ככה מים לאט לאט. מי יכול להדיח כלים בצורה כזו? מה היו עושים? לוקחים קערה גדולה, ממלאים אותה מים חמים או פושרים, ממנים אותה, כל הכלים שרוצים להדיח אותם, שיקע צרנו בתוכו, מכניסים את זה בפנים, ואחר כך שוטפים, מנקים את זה, ככה היו מנקים פעם. יש לי גדרה בשרית, ורוצה לקחת כלי חלב, ולהדיח אותם בתוך הגדירה הגדולה הזו של הבשרי. מרן כותב שמותר, אפילו למים חמים. המרן מדגיש, והוא שיאמר בריא לי שלא היה שם שומן. אין שם שומן, זה מותר. יש שומן של בשר, שסליחה של חלב, איך יכול להדיח כלי חלב עם שומן בתוך קערה בשרית? לכן זה אסור. במקרים שלנו, במדיח כלים, זה ודאי אחד עם שומן. אם לא כן, מה הוא צריך לתת מדיח כלים? ודאי בשביל השומן. יש שם שומן דבוק. אז לכאורה, לפי מרן הזה שאמרתי עכשיו, צדי אי סעיף ג', אם יש שומן דבוק, לא נוכל להתיר. להדיח כלים, מדיח כלים. אבל יש סעיף אחרי זה, סעיף ד', מרן כותב, יראה לי. זה אחד המקומות הבודדים שמרן כותב בלשון, יראה לי. מרן זכר צדיק לברכה, בספרים שלו, גם כן. כמעט ולא השתמש בלשון הזה ויראה לי. לפוקר מכמה אחרים שראיתי בזמננו, שקודים הלכות, קודים למעלה. יראה לי כך וכך וכך. מה אתה כותב יראה לי? מה אתה מרן הבית יוסף? מה אתה כותב? אבל מרן כתב את זה במקומות בודדים, זה אחד מהמקום הזה. כותב מרן, יראה לי שאם נתן אפר במים, יש לו גיגית שגדרה בשרית. שם בפנים אפר, לפגם את הטעם של המים. לוקח את כל כלי החלב, ומכניס אותם בפנים, משרה אותם מים חמים כדי להדיח אותם. אומר, אפילו שומן דבוק בהם, בכלי הזה, מותר להדיח אותם בכלי בשרי. למה? על ידי האפר, המים נפגמו. אז יש שם השומן, השומן הזה טעם שלו פגום, ולכן זה מותר. ומרן כותב, לפי זה פה אצלנו, במדיח כלים חשמלי. בשטיפה הראשונה שאמרתי לכם, סגר את הדלת, באים מים חמים, 80 מעלות חום, 70 מעלות חום, מים חמים יחד עם חומרי ניקוי. וכל המדיח כלים מתמלא, פחות לחצי, מתמלא במים חמים יחד עם חומרי ניקוי. אז יש שם שומן דבוק. אז מה יש? לפי דעת מרן, יש בזה אפר, זה פוגם. כל שכן, חומרי ניקוי של זמננו, אקונומיקה, עם הכל חומרי ניקוי של זמננו, ודאי שזה פוגם. אז אפילו שומן דבוק יהיה מותר. הבעיה היא שהשח והתז, וכמעט כל האחרונים האחרונים סביב במרן השולחן ערוך, כמעט כולם חולקים על מרן הבית יוסף. ואומרים, אין דבר כזה להתיר בגלל שיש אפר בתוך המים. התז מביא ראיה מהתוספות, מסכת חולין, בדף קוף עמוד ב', לגבי הגעלת כלים. התוספות שואלים, איך אני מגעיל את הכלים, כלי בן יומו? כמו שהמים מוציאים מה שבלוע, יחזר בחזרה מיד, אי אפשר לצמצם. מיד יחזור ויבליע, איך זה מותר? מה הצפות המקשים? תגיד, אחר מה עסקינן, שנתן בזה אפר, למה לא דמר ככה? מה אתה מקשה? זה מביא התורי זהב, אלא ודאי לא מועיל אפר. יש היה תרץ לקושיה הזו. צבח צדק ולבביץ', הוא אומר, התורה דיברה על דיני הגעלת כלים, לא דיני נטלף, נותן טעם מפגם. פה אם אתה שם אפר בתוך המים, זה כבר דיני נטלף, ודינים אחרים, התורה לא דיברה על זה. הצפות יקשו בדיני הגעלת כלים. איך הוא מיישב? אין את הראיה של התורי זהב. טוב, הם הפוסקים האשכנזים מחמירים בזה, חולקים על מרן. הפוסקים שלנו, הרבה מהם מקילים. הפרי חדש כותב, אפשר להקל במקום הפסד מרובה. בא הרב אבי עומר, יש לו תשובה שלמה בנושא הזה. הרב כותב, הוא מדבר על זמנם של 300 שנה. לא היה סבון פגום כמו בזמננו. הוא כתב בנחלת צבי, הגאון נחלת צבי כתב, שהבורית של זמננו טעמה פגום ביותר. ולכן, מותר, מרן צודק בשולחן ערוך, יש בשו"ת חכם צבי, הוא היה אשכנזי, וגם הוא כותב שמרן צודק בדבר הזה, הוא היה אשכנזי והצדיק את מרן השולחן ערוך, הצדיק את הצדיק מעיקרה, שאם נתן בזה אפר, זה פוגם את המים, ומותר להדיח אפילו שומן דבוק בזה, מותר. ועוד כמה אחרונים, רבי יהודה עייש, גם כן, כותב הלכה עיקר כמו דעת מרן השולחן ערוך, מסכים עם השולחן ערוך. הרב אבי עמר מביא להקת אחרונים כדרכו בקודש, ודעתם של כולם להציק את השולחן ערוך. לפי זה, אני אומר את זה גם לאשכנזים. חכם צבי, נחלת צבי, הם אשכנזים, וגם הם סומכים על השולחן ערוך. לכן גם לאשכנזים. אפשר להשתמש במדיח כלים, השטיפה הראשונה, יש בזה חומרי ניקוי, הטעם שלו טעם פגום, כמו אפר במים שכתב מרן שזה מותר, וכן השטיפה הראשונה, אין בזה שום בעיה. מה תגיד? טעם נפגע, מה אתה רוצה להתיר? לכתחילה? יש לנו סוגיה ממסכת עבודה זרה בדף ס"ו והלאה, שם הגמרא מדברת בעניין של כלי שלא בן יומו, בלוע בזה חזיר, טרפה, כלי שלא בן יומו, עבר עליו 24 שעות, הטעם שבלוע בפנים, טעם שלא פגום, הטעם שלו, עבר עליו כבר 24 שעות, אבל אפילו אחרי אסור, צריך להכשיר את הכלי. תגיד, למה צריך להכשיר? טעם נפגם. חכמים גזרו כלי שלא בן יומו, עתו כלי בן יומו. אם תתיר כלי שלא בן יומו, והם החותיים יתירו גם כלי בן יומו. כלי בן יומו זה טעם משבח. לכן עשו חכמים. מה אתה רואה מכאן? שנותן טעם לפגם אסור לכתחילה. רק בדיעבד. פה מה אנחנו אמרנו? יש כאן אפר, יש כאן חומרי ניקוי, ולכן מותר להדיח פעם ראשונה בגלל הטעם נפגם. אחי מתירים טעם נפגם לכתחילה, זה לא קושיה. יש ברשב"א, בתורת הבית, לספר תורת הבית, ספר תענוג. מרן היה אומר לנו, לפני 40 שנה, שלמדנו איסור ויתר אצלו, היה אומר לנו, תעברו על הספר, תורת הבית, שאו אם חברו אותה, שאו תמידו את זה ככה כסדר. תענוג. כותב בתורת הבית של הרשב"א, מה שכתוב טעם נפגם, אסור לך תחילה, שדבר בלע טעם משבח, עבר עליו 24 שעות, ונעשה טעם שלא טעם פגום. כלי. שאלתי בזה כל מיני דברים של איסור, אבל היה טעם משבח. עבר עליו 24 שעות ונהיה טעם נפגם. כמה שתחילת בליעתו היה טעם משבח, נותן טעם נפגם בחיי גב נעשו לכתחילה. מה זה לכתחילה? בדעבד אם בישלתי בזה איזה משהו, מותר לאכול. מי שלקח כלי של חמץ לחול למועד פסח, הוציא בנמל הכלי התבלבל, ובישל בזה, עשה בזה כל מיני מאכלים לפסח. בדעבד מותר לאכול את זה. הוא יודע שבערב פסח הוא עשה בכלי הזה יטריות. יום קודם פסח עשה בזה יטריות של חמץ. בא בפסח עצמו, עבר 24 שעות. יום טוב עבר, עבר אולי שבת חול המועד, עבר 24 שעות, ודאי. מה שבלוע בכלי הזה, טעם פגום. לכתחילה ודאי שעשו. אנחנו לא משתמשים בכלים לחף שלום לקשר, כלי חמץ בלי הכשר. שזה עושים הכשר כלים. ובדעבד, מתבלבל. שוגג, לקח את זה, בשביל בזה דבר של כשר, אתה מתיר את זה. נותן טען גם בדעבד מותר, רק בדעבד. כאן אנחנו מתירים גם לכתחילה. כי תחילת הבליעה הייתה טעם נפגם. איך שבאו המים החמים מתוך המכשיר של המדיח כלים, יחד עם חומרי ניקוי. אז הבליעה הראשונה מה הייתה? הייתה טעם נפגם. זה גם לכתחילה זה מותר. אם בלע טעם משבח ונפגם, לכתחילה אסור, ובדעבד מותר. אם בלע מעיקרה טעם נפגם, מותר גם לכתחילה. יש ביתן לייבשיץ, מקרטר ופלטה בסימן פזיין, רוצה להגיד שכל דין טעם נפגם נאמר בשאר האיסורים, אבל לא בשר וחלב. לא כתוב בשר וחלב, לא תאכל בשר וחלב. יש כתוב בתורה, לא תבשל גידי בחלב אמו, בגמרא בחולין, בדף קט"ז עמוד ב', תנא רבי ישמעאל, שלוש פעמים נאמר, אחד איסור אכילה, אחד איסור ענב, ואחד איסור בישול. ולמה נאמר בלשון בישול? בגמרא בחולין, בדף קח עמוד א', אמר להחרבה, דרך בישול אסרה תורה. התורה אוסרת דרך של בישול. הפירוש של רבי ישמעאל, אם איננו עניין לגופו, תנאו עניין לעניין אחר. זה לא שייך לגופו, כבר כתוב פעם אחת טובה שגידי בחלב אמו, אלא אם לא לגופו, תנאו עניין לעניין אחר. אומר רבי יתנאי אישית, אם היה כתוב בתורה לא תאכל, תגיד טעם נפגם, מותר. אדם לא רגיל לאכול טעם נפגם, מי אוכל טעם נפגם? לכן מדאורייתא זה מותר, חכמים אסור, לכתחילה מותר. לא כתוב בתורה לא תאכל, כתוב לא תבשל. אחד מהם מיותר, בעל איסור אכילה. אז גם טעם נפגם ובשר וחלב אסור. מדייק את זה מהרמב״ם, מי שאכל, לקח חצי כזית בשר, חצי כזית חלב ובישל, ויראה בו דבר מר ואכלו, כותב הרמב״ם, חייב. משמע שאפילו טעם נפגם חייב. בא הגאון מליסה בחוות דעת בסימן פ"ז, והוא חולק רבותינו לייבשיץ. אומר כמו שמתירים, נותן טעם נפגם בכל התורה כולה, מתירים גם בשר וחלב. מה שהרמב״ם כתב, הוא דיבר על בשר וחלב שקיבלו טעם משבח. כבר בישלנו אותם ביחד. כבר חל עליו שם של איסור. אתה רוצה אחר כך לערב בזה דבר מה ולהפקיע את היום של האיסור? זה לא מועיל להפקיע שם של, זה הרמב״ם מתכוון. אבל הנה חינמי, טעם נפגם, מותר גם בבשר וחלב. לפי זה יוצא שגם פה אצלנו, מדיח כלים. פה מדברים על בשר וחלב מדברים. מותר, טעם נפגם, מותר גם לכתחילה. לכן, להלכה למעשה, מותר להשתמש במדיח כלים בצהריים לכלי בשר, ובערב לכלי חלב, בתנאי שלא יהיה שם חתיכות גדולות של בשר. בדרך המקפידים, כמו שאמרתי, שלא יהיה סתימה. אם יש חתיכות גדולות של בשר, יבוא השטיפה עם חומרי ליקוי. אחר כך יבוא השטיפה השנייה, מים חמים נקיים. תיקח את הבשר את זה, שים את זה לפני הכלב. הכלב לא יאכל את זה, יתנפל ויאכל את זה. ודאי שיאכל. חתיכות בשר שלמות, זה לא פוגם אותם החומרי ניקוי. אם זה שומן, דברים קטנים, דקים, שנדבקים, יורד הכל למגש למטה, הכל נהיה טעם פגום. אבל חתיכות בשר שלמות, ודאי שיותר להם גם. כל מה שאנחנו מתירים, בתנאי שיקח את החתיכות הגדולות של הבשר, שיריים של העוף, הדברים הגדולים, ישים אותם במשולש של הכיור, ורק השומן דבוק, חתיכות קטנות, אחר האור של העוף, חדומה, דברים קטנים, נותן לדיח כלים, גם של כלי בשר וגם בכלי חלב. אמרתי לכם שיש איזה פוסק אחד, ראיתי, שרוצה להתיר את כלי הבשר וכלי החלב ביחד, בהספרות שאמרנו, שזה טעם לפגם, טעם השני זה נולד בענת דיתרה, אבל זה כולה יותר מידה גדולה. דיינו להתיר מה שאמרתי. למה צריך להכנס הקולות האלו שעשה את זה ביחד? שוב, אני מדבר בבית פרטי, בדיח כלי בית פרטי. בתי מלון, בזה אני לא מדבר. צריך שיהיה מטבח בשרי נפרד, מטבח חלבי נפרד, וכלי בשר יהיה במדיח כלים במקום אחד, כלי חלב במקום שני, ממש הכל שיהיה נפרד זה מזה. זה בתי מלון. לא נותנים הכשר למדיח כלים, בתי מלון, מסעדות, שעושים את זה ביחד. כל מה שדיברתי, דיברתי על בית פרטי, שהנה חינם מותר להשתמש בזה כלי בשר וכלי חלב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. כל חי תמיד.